צהריים טובים. אנחנו פרשת וישב. וישב, הלוואי, איך אומרים, הלוואי שאנחנו באמת נתחבר לפרשת שבוע, ולא נתעסק בכל השטויות, לא רחבים ולא קשקושים, שאנחנו באמת נהיה מרוכזים באמת שהתכליתית.
לא יכולים.
אבל לא, האמת, שמה, סך הכל...
החיים הם כאלה,
סך הכל... נכון, ואין מניעה, דרך אגב, אנחנו רואים את יעקב אבינו.
ובשנים האחרונות הוא הפסיק, אמרתי, למה אתה הלך תלם? הוא אומר, אני לא יודע מה, החיים גורמים לזה שאני מניח תפילה, אני בכלל לא חושב על התפילה, אני חושב על כל
הבעיות שיש לי.
אני
לא יודע
על תפילים, ככה
הוא
אומר,
ומתוך
כדי התפילה, אני חושב, וגם אצל כולנו, כל הזמן, כשאתה מניח תפילה,
אני מתפלל, אתה מנסה להתרכז, וזה לא עושה לפעמים. אז אני דיברתי על זה בשבוע שעבר, דיברתי על זה בשבוע שעבר, שבן אדם מגיע, אומרים, חסידים ראשונים היו שועים שעה אחת ומתפללים. זאת אומרת, היו מגיעים כאילו לבית הכנסת, שעה, לא מגיעים לפני הזמן, מתיישבים, זורקים את כל הדאגות של בחוץ החוצה ומתיישבים עכשיו, עכשיו אנחנו מתפללים. מה הבעיה? לפעמים אנחנו בקטרף של היום יום, אנחנו נכנסים לכל המצוות במהירות. אז ככה הם נראות. אז שזה צריך להתיישב. עכשיו, ההתיישבות הזאת, דיברנו עליה בשבוע שעבר, התיישבות חיובית. כאן אנחנו רואים, וישב יעקב בארץ מגורי אבי בארץ כנען, וכאן ההתיישבות הזאת היא לא חיובית. למה ההתיישבות כאן היא לא חיובית? ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. ככה אומרים. זאת אומרת, לא דיים לצדיקים, שכרם בעולם הבא.
סיימת?
בואו נמשיך. אנחנו באמת, אנחנו כאן סוטים כל רגע מהנושא. קפץ עליו רוגזו של יוסף. ומה הכוונה? וזה דרך אגב, זה לימוד שאני כבר בכל השיעורים השבוע אני מדבר על זה. למה? כי זו נקודה מאוד מאוד חשובה. הרבה פעמים בחיים אנחנו חושבים, ובמיוחד שאנחנו יותר מבוגרים, יש ילדים כבר נשואים וכל הדברים, אנחנו יכולים, טוב, חינכנו את הילדים, אנחנו יכולים לשבת ללכת לנוח. וזה טעות, זה בעצם המחשבה של יוסף. יוסף כאן, זה לא שהוא רצה עכשיו לשבת לסטלבט באים הקריבים עם מישהי שמנפנפת לו באוויר וכוס יין וסיגר. לא, הוא רצה לשבת ללמוד תורה. אבל אומר לו קדוש, מה זה לשבת ללמוד תורה? כאן בעולם הזה זה עולם המעשה. כאן צריך לעשות. אתה, יש לך תפקיד, אתה המקים של הבית היהודי. העבודה הזאת אף פעם לא נגמרת. שאותו חשד, שמה, חינכתי את הילדים, הבאתי ילדים אולם, חינכתי אותם, התחתנו, אני יכול עכשיו לנוח, לשבת ללמוד. קפץ עליו רוגזו של יוסף, בא, תראה מה שקורה. אבל למה יצא לשבת יושב, תראה איך מוכיחים לו כמה שהחינוך שלו לכאורה לא נגמר. למה? האחים רוצים להרוג את אח שלהם.
איך כתוב קפץ עליו רוגזו?
במדרש, איך אתה, זה, כן, רשי, רשי במקום מביא את זה. אתה רואה את זה, שלא זה, וישב הכל ברצו מוגר, ריבי ארצן, אלה תולדות יעקב יוסף. עוד נקודה מאוד מעניינת. אלה תולדות יעקב יוסף, עם כל הכבוד. יש לו 12 ילדים, 12 בנים. למה כתוב רק יוסף? אז כמו שאנחנו אמרנו כבר בעבר,
אבל לכל אורך האבות, תמיד זה היה אברהם ויצחק.
דרך אגב, זה בעצם המחשבה.
יעקב ויוסף.
זה מה שקורה בעצם, המחשבה של, הרי מה קרה כאן? כאן יש לכאורה בעייתיות מסוימת. למה? מצד אחד אנחנו רואים כאן תופעה מאוד הזויה. אנחנו רואים אבא שמפלה בנים, מפלה בן. אנחנו רואים בנים שרוצים להרוג את אח שלהם. ורואים בן שהולך ומספר את החלומות שלו לאחים שלו כשהוא יודע שהם שונאים אותו. זאת אומרת, יש כאן הרבה דברים הזויים שצריכים להבין אותם. אז כדי לסבר את האוזן, אנחנו חייבים להבין מה קורה כאן. עכשיו, מה שקורה כאן זה א', אלה תולדות יעקב יוסף, בן 17 שנה. שוב לעבוד שיוסף נחשב לאחד האבות. כן, אוקיי, כן. כי אם אתה תראה, יוסף הוא לא אחד מהשבטים, אלא מי מהשבטים? שתי הבנים שלו.
כן.
זאת אומרת, אפרים ומנשה. זאת אומרת שיוסף הוא בעצם בתקן של יעקב. לכן יעקב ויוסף כאילו, אלה תולדות יעקב ויוסף, כאילו התולדות הן של שתיהם.
כמה ילדים היו ליעקב?
12. היה לו גם בנות אומרים, אבל לא משנה.
לא, היה לו גם בנות.
כן.
אבל רק רגע, יש לנו 12 שבטים, נכון?
נכון.
שמתוכם 10 מיעקב, ועוד 2 מיוסף?
כן. כן, כן.
שתיים יוסף.
אז כן.
אפרים ומנשה.
מי השתיים שלו?
אפרים כי... ומנשה.
מי יעקב? אפרים ומנשה לא?
מיוסף.
לא, מיוסף.
כן, אבל היה לו 12 בנים, נכון? ליוסף.
כן.
ליעקב. נכון? זאת אומרת, רק 10 קיבלו, רק 10 קיבלו את ההמשכיות של השבטים. מהבנים של יעקב.
כן.
שתיים, עוד אחד זה יוסף. נשאר עוד אחד.
בנימין.
לא, בנימין הוא אחד מהשבטים.
בנימין אחד מהשבטים, כן. אתה מבין מה אני אומר? אתה אומר 12 בנים היו ליעקב, נכון? מתוכם שתי בנים.
אתה אומר צריך להיות 13 ולא 12.
נכון.
היו לו 10 בנים ועוד שני בנים של יוסף. זה 12.
אז לא, אבל לא אמר 12 בנים. אז יש 9, אז יש 9 שבטים, ועוד 2, איפה ה-12? איפה ה-12?
לא, לא, ב-12 השבטים שבט לוי לא מקבל חלק. שבט לוי לא נוכל נחלה. שבט לוי לא נוכל נחלה. ולכן הם כשאומרים 12 השבטים מדברים, יש 13. לא, יש 13.
13 השבטים, עכשיו זה
רק 12 מקבלים נחלה. על שבט לוי אין לו נחלה.
יש לו
13.
כן, כן, יש לו 13 בנים. יש לו יותר, אבל יש לו בעצם, אם אנחנו ניקח את יעקב בתוך הסיפור, ויוסף הוא הבן, אז יש לך 12.
נכון.
ברגע שאנחנו ביטלנו את יוסף ונתנו את הבנים, נוצר לנו 13.
נכון.
אבל לכאורה יש לנו בעיה, כי יש לנו עוד פעם רק 12 שאנחנו שבטים שאנחנו קוראים. אז איפה ה-13? ה-13 זה שבט לוי.
שלא
קיבל נחלה.
הבנתי.
אוקיי? טוב. בישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו קטונת פסים. יש הרבה דברים מעניינים בפרשה. ו... כן, כן, שבט לוי זה גם הכהנים, כהנים ולוויים זה שבט לוי, זה שתיים שבט לוי. עכשיו, מה, אני רוצה היום לדבר, היות ואנחנו, אני רק הזכרתי בראשי תיבות את העניין, אני אזכיר את זה באמת מהר, שמה שקורה זה האחים חושבים שמי שימשיך עכשיו זה רק יוסף. ולכן הם רוצים להרוג אותו כי הם חושבים שהוא לא מתאים. כי החלומות שלו זה חלומות עזויים של אחד שרוצה רודף שררה וגאוותן, והוא לא מתאים להיות הממשיך. יוסף מצד שני רוצה להראות את אהבתו, והוא גם מראה שבסוף הדבר הוא מאמין שבתוך תוכם האחים כן אוהבים אותו, לכן הוא מספר להם את החלומות, כן מספר, למרות שהם שונאים אותו. ולא רק זה, הוא הולך אחר כך לחפש אותם. והוא אחד המשפטים הכי חזקים בתנ״ך, זה אני תמיד, כשאני מגיע למשפט הזה, לפסוק הזה, אני, השערות שלי מצטמררות, כי זה, את אחי אני מבקש. זאת אומרת, זה דבר הזוי, מה זה את אחי אני מבקש? זאת אומרת, הוא יודע את המצב. אבל הוא רוצה את הקרבה, הוא רוצה את הקשר. את אחי אני מבקש. אבל המלאך אומר לו, הם הלכו מכאן.
גם משהו אחר, כאילו. את אחי אני מבקש, כאילו אני רודף אותם. כשאתה מבקש מישהו...
כן, אבל הסיטואציה כאן... כן, אבל הסיטואציה כאן היא שהוא מחפש אותם בשביל לחבור אליהם.
כן.
אבל מה שקורה זה שהם לא רוצים אותו. לא רק שהם דוחים אותו, ויראו מרחוק והם כבר מחליטים להרוג אותו. הם אפילו לא נותנים לו להתקרב. אנחנו דיברנו על זה גם, שהבעיה המרכזית בכל הפרשה שלנו, אחת מהבעיות זה התקשורת. אין תקשורת בין הדמויות. אם הייתה תקשורת בין הדמויות, הבעיות האלה לא היו ככה. עכשיו, עוד פעם, ברור לנו שזה דרך השם, אבל זה נועד ללמד אותנו, שבחיים, שאתה רואה משהו, לא מתאים ולא מסתדר, דבר. תוציא מהלב.
כל תקשורת, מה זה?
יפה. עכשיו, מה קורה? אם, תיאורטית, כן? אם יעקב היה מסביר לאחים, תשמעו, אני מקרב אותו, כי יש לו תפקיד שונה משלכם. והקטונת שנתתי לו, זה בגלל התפקיד שלו, כי הוא הבן זקונים, ואמרנו, מה זה בן זקונים? שהוא מטפל באבא. ולטפל באבא צריך בגדי א', לא בגדי ב' של השדה. לכן הקטונת, לא בשביל שאני הפלטי. עכשיו, זה שאני מלמד אותו דברים מיוחדים, כי הוא לא הולך בדרך שלכם. הוא הולך לעבור את המסלול חיים שלי. והוא צריך את הכלים האלה של ההתמודדות. ולכן בעצם עשיתי את מה שעשיתי. ואז האחים היו מבינים ונרגעים. מצד שני...
אז יש פה גם סוג של אשמה אצל יעקב, שהוא באמת הוא לא...
שזה אני אמרתי בזהירות. אני אומר את זה בשיא הזהירות. הרי אומרים לך, ביקש יעקב לשם ושלווה, קפץ על הברוגזו של יוסף. אז יש אשמה או אין אשמה? בוודאי שיש אשמה. אחרת לא היה קופץ על הברוגזו של יוסף. עכשיו, מה זה רוגזו של יוסף? בא להגיד לנו שהחינוך לא נגמר. עכשיו, עוד פעם, חס ושלום שנחשוב לרגע, יעקב אבינו הוא מיטתו שלמה, חשוב להבין את זה, אנחנו צריכים ללמוד, כי זה לא ספר סיפורים, עוד פעם, זה תובנות. אנחנו צריכים להבין מה התורה רוצה להגיד לנו. והתורה כאן רוצה להגיד לנו, א', חינוך אף פעם לא נגמר. גם אם הילדים שלך נשואים וגם אם הם מבוגרים, אתה ממשיך לחנך. עכשיו, חינוך לא חייב להיות בדיבורים. יפה, חינוך לא חייב להיות בדיבורים, זה צריך להיות במעשים. שהבן, ואפילו הנכד, רואה את הסבא הולך בדרכים טובות, זה חלק מהחינוך. וזה אחת מהתובנות, כי הנה תראה שברגע שאתה מפסיק, גם הילדים הכי טובים בעולם פתאום טועים בדרך. עכשיו, זה לא, לאף אחד כאן לא הייתה כוונה רעה, חשוב להבין את זה. לא ליעקב, לא ליוסף, ובוודאי שלא לאחים. אבל בכל אופן, תראו לאן הם יתדרדרו. עד כדי לרצות להרוג את האח שלהם. עכשיו, קורה כאן עוד כמה דברים. עניין של פשרות. בחיים, אנשים עושים פשרות.
וגם להיות בדעה אחת, עשרה אחים, זה לא כל כך פשוט.
מה אנחנו אמרנו? כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. זה לא אומר שאני לא יכול לשמוע את הדעה של השני.
מה אני עושה?
ולקבל או לא לקבל, אבל להישאר אחים, להישאר חברים. וזה את החי אני מבקש. לדעת ולהבין שלמרות חילוקי הדעות בינינו, אני עדיין מבקש אתכם. אני עדיין רוצה להיות אתכם. כי אנחנו אוהבים, אומרים בגמרא, שתלמידי חכמים מתווכחים, הרי כל הגמרא זה ויכוחים. אז מה, הם רבו כל היום שם?
לא, אני לא יודע.
על פנם, ככה זה נראה. אבל אומרים, תלמיד חכם, שאם היו עוזבים, היו עוזבים בשלום. לא משנה על מה הם לפני 5 דקות רבו, על איזה סוגיה ואיך הם התווכחו, כשעזבו, יאללה, להתראות מוישלה, להתראות ינקלה, הכל בסחבקים. באהבה. וחשוב להבין שאפשר להתווכח, ואפשר לעשות הרבה דברים, ואפשר להחזיק בדעות שונות, אבל הכל צריך לנבוע מאהבה. ברגע שהאהבה בעניין, הכל נראה אחרת. אמא, מה זה יראו אותו מרחוק? הוא לא נתנו לו להתקרב אפילו. עכשיו, ברגע שלא נותנים לדם להתקרב, איך אתה תדע מי הוא ומה הוא? אתה לא יודע מי הוא ומה הוא. עכשיו, מה שקורה, רוצים להרוג אותו. רוצים להרוג אותו, ואז אנחנו קוראים, רואים כאן דבר מדהים. ואז ראובן בא ואומר, נזרוק אותו בבור. וואלה, איזה הצלה, חבל על הזמן. אומר, הבור ריק. מה אמר לו? מים אין בו, אומר רשי, אבל נחשים והקרבים יש בו. וואלה, אחלה הצלה שבעולם. מה אתה זורק את ה... סליחה לביטוי, עדיף תהרגו אותו במכה אחת מאשר תזרקו אותו שהחיות רעות יאכלו אותו. איזה מין דבר זה? איזה מין הצלה הזאת? איך ראובן רוצה להציל את האח שלו? אז אומר האור החיים הקדוש שבעצם יש כאן רעיון שאנחנו לא... קשה להבין אותו, ואמן שהרבה מהפרשנים לא מסכימים מה שאור החיים הקדוש אומר בגדול. אור החיים הקדוש אומר שלבחירי, שזה אדם שיש לו את כוח הבחירה, יש את הכוח ללכת נגד רצון השם. זה לא שהוא, יש לו את הכוח מבחינתו. זה הקדוש ברוך הוא נתן לו. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אתה, אני רוצה ככה, אבל אני נותן לך מה שנקרא...
מעציל סמכויות.
אני, כן, אני מעציל, לא, לא רק מעציל סמכויות, אני נותן לך את, ה, את הכוחות ללכת נגד החלטה שלי. אם אתה רוצה, אני אעשה מה שאתה רוצה. כי אתה יש לך כוח רצון, אני רוצה שאתה תבחר טוב. תבחר רע, תדע לך שאתה עלול לשנות דברים שלא צריך לשנות. רוב הפרשנים לא מסכימים עם הדעה הזאת, וכנראה שאנחנו באמת גם לא מבינים כל כך מה אור החיים הקדוש אומר. אז מה הוא אומר? הוא אומר ככה. ראובן אומר לעצמו, רגע, באמת, האח שלי הזה יוסף, גאוותן, שחצן, בעל חלומות, יש לו חלומות שאנחנו נשתחווה אליו, ומי יודע מה עוד. הוא לא מתאים. אבל מי אני שיחליט את זה? בוא נזרוק עכשיו. האחים רוצים להרוג אותו, אבל הם בכירים. הם יכולים להחליט לעשות דבר שלילי, כאשר בעצם לא מגיע לו למות. אבל להיות והם יש להם את הכוח בחירה, יכולים לבחור להרוג אותו. אז איך אני בודק את זה? אני שם אותו בתוך בור מלא נחשים ועקרבים. עכשיו, נחשים ועקרבים אין להם כוח בחירה. הם שליחי השם. זאת אומרת, אם מגיע לו מיטה, אז הנחשים ועקרבים יהרגו אותו ממילא.
לא אני הרגתי.
לא אני הרגתי אותו, והם מגיע לו למות. אם לא יהרגו אותו, אז אני מוציא אותו ומביא אותו חזרה לאבא. לא מגיע לו למות. רק מה? התוכנית השתבשה.
פתאום אספו אותו.
איך שהוא הלך שם לעשות כמה סידורים, החליט יהודה, בוא, למה שנהרוג אותו? בוא נמכור אותו לישמעאלים. ואז מוכרים אותו, כשהוא חוזר, אומר, וואו, הנער איננו, מה אני עושה עכשיו? עכשיו, מה שמאוד מעניין, שאחרי...
זה מראה שהיה לחץ של חברתי.
בוודאי.
שלא כולם הסכימו, אבל בגלל הלחץ, אז הם
הצביעו בעד. הוא עשה פשרה.
כן, ואז יהודה עשה פשרה, וזה בוצע נעץ ברך השם. זאת אומרת, אומרים, וזה אחד הדברים שאסור לעשות. אתה לא יכול לעשות פשרה על חשבון מישהו. מגיע לו למות, תהרוג אותו. לא מגיע לו למות, אל תהרוג אותו. עושה את פשרה ביחד איתו.
אתה אומר אין אפור. אתה... לא לבן או שחור.
לא, אתה לא יכול לעשות פשרה. זה כמו שבן אדם, לפעמים שופטים עושים פשרה. אתה יכול לעשות פשרה בלי שתי הצדדים?
שני הצדדים פשרה.
אחרי זה לא פשרה. וזה עוד פעם לימוד. אתה יהודה מחליט מה? אם אתה היית אומר לנו תציל אותו, היינו לוקחים אותו לאבא. אתה אמרת נמכור אותו. כן, עכשיו אתה, ולכן מה קרה? באמת, אחרי שהם ראו את הצער של האבא, הם הבינו שבאיזשהו מקום הם קצת הגזים. ועכשיו הם בתוך השקר הזה, ולא יודעים מה לעשות, ואז יהודה אמרו לו, אתה אומר, אתה השם בהכל. אנחנו לא רוצים לדעת ממך. ואכן מה קורה ליהודה? אז מתחילה פתאום פרשה בתוך פרשה. יהודה עוזב את המקום, הולך, מתחתן, מביא 3 בנים לעולם, וכאשר הוא מביא את אותם בנים, ויהי בעת ההיא, וירד יהודה, מה זה וירד? הייתה ירידה, ירד פשוט, ירד מגדולתו. ויהי תדיש אדולמים שמו חידה, והיה שם יהודה בת ישנעני, ושמו שוע, ויקחיה, ורואה אליה, ותר ותלת בן, ומו ער, ואחר כך עוד בן, עונן, ואחר כך עוד בן שלה, ואז מה קורה? הוא מוצא אישה, תמר, סיפור הידוע עם תמר, ותמר מתחתנת עם הבן הבכור, הבן הבכור עושה דברים שהקדוש ברוך הוא לא אוהב, לוקח אותו. נשאר עוד בן, עושה ייבום, מה שנקרא ייבום, האח השני מתחתן איתה, אבל גם הוא עושה דברים שלא מוצחים בעיני השם, וגם הוא מת. עכשיו, יהודה אומר, וואלה, מה, שתי בנים כבר מתו לי, עכשיו מה, ניתן לה את הבן השלישי, גם הוא ימות. אז הוא אומר, תשמי, תשבי עד שיגדל וזה, ובעצם לא שום כוונה לתת את אותו, למה? הוא בצדק מפחד, הוא אומר, שתי בנים מתו לי. מתו לי בגללה. היא אישה קטלנית. אלמנה שחורה, נכון, אישה קטלנית. עכשיו, מה שקורה, היא קולטת, עוברים כמה שנים, היא קולטת שאין לו שום כוונה לחתן אותה עם אחד הבנים, והיא תקועה באמצע, לא לכאן ולא לכאן. אז היא מתיישבת באיזשהו מקום שמשהו מגיע לשם, והיא מתחפשת לאזונה, והוא הולך איתה, ואז היא אומרת לו, אני רוצה שאיר לי את המקל שלך, ואת החותמת שלך, ואת הצעיף שלך, רבון, עד שתביא לי את ה... מה? חותמת, חותמת. כן, הרי פעם, איך היו סוגרים עניינים? היו למשל גם שולחים מכתבים, היה להם חותם. כל כך היה לו חותם, כמו היום, כמו שהיום. היום כבר כמעט אין איזה, היום הכל ממוקשר. אבל זה היה חותמת של הבן אדם. זה מראה שזה, נגיד, שלחת הודעה למישהו, אתה שם את החותמת שלך, יודע שזה ממך. בקיצור, הוא משאיר את זה אצלה. וכשהוא שולח את אחד מהמשרתים שלו, זה שהוא היה איתו, לך תביא לה את הגדי עיזים. הוא הולך, הוא לא מוצא אותה. אומרים, היית כאן הקדשה, ואני הייתה כאן איזו, מה פתאום, אף פעם לא הייתה כאן. מחפש, חפש, לא מוצא, חוזר חדר, אני מצטער, לא מוצא, וואו, איזה פדיח, אני לא יודע מה לעשות. טוב, זה קצת נשכח, עוברים שלושה חודשים, פתאום מספרים לו, שמע, הקלה שלך תמר, עם בטן. שלושה חודשים, רואים בטן כבר. אומר, זנתה, תמר קלתך. הוא כמובן, מסקנה ראשונה. זנתה. טוב, תוציאו אותה להורג. עכשיו כתוב, והיא מוצאת? מה זה והיא מוצאת? היא מוצאת, זה כבר... יעני, האש כבר דולקת, מה שנקרא.
אם דיברתי
איתי,
אז
אין סיכוי. הציתו את האש.
כן. עכשיו תשימו להם מה היא עושה. ממנה אנחנו יודעים, מוטב יטיל אדם עצמו לכבשן האש, ואל יבייש פני חברו ברבים.
כן. אני פשוט בפגישה, אני יכול לחזור לך עוד 10 דקות? בסדר גמור. אני חוזר אליך, רבע שעה 20 דקות.
עכשיו מה שקורה, היא מוצאת, וככה כתוב, מה זה מוצאת? זה לשון, יהודה, הוציא אותי שרף, היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמור, לאיש אשר אליה, לא אנוכי רע, אומרת, יהודה היה זה, הוא אמר, קדימה, תוציא אותי, צריך להבין מי זה יהודה, לא קולטים אפילו מי זה יהודה.
הנה, מי יהודה?
מה הבעיה שלו שהזנתה? אין לה בעל. הוא לא רוצה לתת את
הפסק. סוגיה שלמה, מה שאתה אומר, סוגיה שלמה בגמרא, מה בדיוק היה כאן, ומה פתאום הוציא אותה להורג, המסקנה בגדול, כן, למען יראו ויראו. זאת אומרת, זה לא מתאים מה שהיא עשתה, וכדי להראות דוגמה, דרך אגב, יש כאלה דברים גם במציאות היומיומית. לפעמים אתה מעניש מישהו בעונש הרבה יותר חמור ממה שמגיע לו, כדי שאחרים יראו ויראו. עכשיו, גם כאן היה מקרה כזה. לא, כדי שלא יתחילו כאן להסתובב כל מיני בחורות שמחכות לחתן, ויתחילו לשכב עם כל מי שבא, מי שבא להם, ויכנסו להיריון, בחייד שמדובר בבית יעקב, איזה פדיחה. הרי היא בתכלס כאילו ממתינה לבן השלישי שיבם אותה. כל עוד שהיא לא מיובמת, היא לא יכולה ללכת עם מי שהיא רוצה. צריך לחתוך לכאן או לכאן.
תמר.
תמר, עכשיו מה שהיא עשתה כאילו נכון, מה זה תמר חבל על הזמן, אנחנו רואים היא, מה זה? זה פשוט לא יאומן מה שהיא עושה כאן. עכשיו מה קורה? היא אומרת, אתם רואים את הדברים האלה? תיתנו ליהודה ותגידו לו שלמי ששייך זה, אני בהיריון ממנו. וואלה, הוא רואה את זה, קולט את התמונה. אחת השאלות שאומרים, איך יכול להיות שהוא לא מזהה אותה? הרי הייתה קלה שלו, התחתנה פעמיים עם שתי מהבנים שלו, איך הוא לא מזהה אותה? אז אומרים שהיא הייתה צנועה. היא הייתה כל הזמן בכיסוי ראש, אז אף פעם הוא לא ראה אותה. או שגם יהודה לא הסתכל עליה. עכשיו, כשהיא הייתה שם בתור זונה, הוא ראה בחורה, הוא לא יודע שזה היא. בקיצור, עכשיו מתברר לו שזה קלתו. ואז, וזה דרך אגב אחת הנקודות שבה אנחנו רואים שיהודה הוא מלך. הרי אנחנו היינו בוחרים בלי לחשוב ביוסף. שיוסף עומד בניסיון יותר מאוחר בפרשה עם פוטיפר, אנחנו פשוט רואים בן אדם מדהים שעומד בניסיונות עצומים, וזה לא עומד בשום ניסיון. בא לו והלך עם איזה בחורה, בסוף מדבר איזה קלטו, שכב עם קלטו, הביא בנית. אבל מה? הוא לא בא ואומר, טוב, בסדר, תשחררו אותה, זה הכל בסדר. או, שרפו אותה, מה? אני.
אני אשר.
עכשיו, תהיו זה פדיחה. תבינו, זה כולם עומדים שם.
הוא לקח
אחריות. לא רק שם, לא לקח אחריות סתם בשקט. הרי כולם עומדים שם, היא כבר נמצאת על המוקד ששורפים אותה. והוא בא לפני כולם אומר, אני עשיתי את זה. זו גדולה. הגדולה האמיתית היא, ומה זה בן אדם? בן אדם עושה טעויות, שעושה טעויות, הוא מתקן אותם. זה ההבדל בין יהודה ליוסף. יוסף הוא יוסף הצדיק. אבל הוא צדיק לדרגות כאלה שאנחנו לא יכולים להתחבר אליו. זאת אומרת, זה, בוא נגיד, כמעט לא מציאותי מה שהוא עושה. זה כאן בעצם אנחנו לומדים מה זה מנהיג אמיתי. מנהיג אמיתי זה אחד שבא מתוך העם, שמודע לבעיות, והוא בזמן שצריך, הוא אומר, טעיתי. כמה שצריכים ללמוד המנהיגים שלנו כאן מזה. טעיתי. ואז הוא אומר, אני השם, ומספר את הסיפור, ואז כל הסיפור הזה נזרק הצידה. זאת אומרת, זה כאילו סיפור בתוך סיפור, כאילו לא משהו עזול. אבל האמת היא שכאן, לפני הירידה במצרים, כולם שואלים למה זה תקוע כאן. מעבר לעניין של ירידתו של יהודה בדרגה, יש כאן בעצם הכנת תרופה למכה. כי עם שתי הילדים האלה, התאומים, שבכתיב מלא להבדיל מתאומים, שהיה כתוב אצל רבקה, בכתיב חסר, שאחד היה צדיק, אחד היה רשע, כאן שתיהם צדיקים. ומהם, אחד מהם יוצא מלך המשיח. זאת אומרת, לפני ש... אבל מה קורה בעצם? הפרשה שלו בעצם מתחילה הירידה למצרים. יוסף יורד למצרים. וזה בעצם מתחילה גלות מצרים. כאילו דיחו... ואז מה קורה? בא הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, לפני שעם ישראל יורדים, לפני שיעקב יורדים, אני קודם כל מביא לכם את המשיח. אז קודם, אז התורה מפסיקה, ומראה לנו את השתלשלות העניינים שמהם יוצא משיח צדקנו. ועכשיו, בוא נמשיך. ויוסף הורד מצרימה. בטח שכתוב. הנה. זרח ופרץ. תכף בוא נראה את הפסוק.
שט וער זה הילדים שלו.
זה הילדים שלו, שט וער. שט עונן וער. הנה. ויקרא שמו פרץ, ואחר יצא אחיו אשר ידוע ליד השני, ויקרא את שמו זרח. אז אם אתם יודעים, יש לנו עוד כמה דקות, מספר דקות, אז אם אתם רוצים, רק בואו נראה מה שקורה בעצם באחד הנקודות החשובות בכל העניין הזה. אנחנו רואים שבתוך המצב הזה שיוסף יורד מצרים, יש לנו פתאום פסוק, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי, וירא אדוניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו. כאילו הוא מצליחן. עכשיו, מה שמעניין, שזה הפעם היחידה שזה כתוב על יוסף, וזה כתוב בסיטואציה הכי נוראית שהוא היה. הרי יוסף, אם אני הייתי קורא, אם אני הייתי אומר יוסף המצליחן, על איזה קטע בחיים הייתי חושב? שהוא מולך מצרים. זה המצליחן. מה, איזה הצלחה? זה עבד כאן? זה הצלחה? הבא התורה להדגיש. מהי גדולתו של יוסף? איך הוא הגיע לגדולה? גדולה של יוסף היא שגם במצבים הכי ירודים, הוא מצליח. הצלחה נמדדת כשאתה נמצא בקשיים. הצלחה לא נמדדת כשאתה נמצא בבטור. ההצלחה נמדדת כשאתה נמצא בקשיים, כשאתה נמצא במצבים הקשים. וזה בדיוק הרעיון כאן. באה התורה להראות לך שהקדוש ברוך הוא איתו, דווקא ברגעים האלה. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא איתו?
אבל זה לא רק איתו, זה עם כל האבות ועם כל המנהיגים הגדולים שלנו.
שמה?
הם, כל מנהיג שלנו, כל אב, היה תמיד במשברים, במשברים עמוקים.
כן, אבל כאן ההבדל הוא שהוא נקרא מצליחן. עוד לא ראינו שקראו לאבות מצליחנים. תשים לב, זה לא סתם. והיא איש מצליח, אמרנו 20 פעם, איש שאחריו מופיע תואר, זה מראה שהוא הגיע לשלמות בעניין הזה. זאת אומרת, הבן אדם הזה, כל מה שנוגע לזהב, חשוב שתבינו את זה. יוסף, כל מה שנוגע נפח לזהב. זה מצליח. איש מצליח. והיה רודיו כי השם איתו, תראו למה זה הגיע, שהאדון שלו רואה שמי איתו, תראו איזה קידוש השם, שהשם איתו. זאת אומרת, זה לא יכול להיות דבר כזה. זה משהו, מישהו עוזר לו כל הזמן. וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. האדון שלו נהיה מיליונר. בזכות מי? לא בזכות עצמו. בזכות העבד הזה שהוא לקח יוסף. הוא מבין את זה. לכן גם שיש את הסיפור עם אשתו, הוא קולט שיש כאן משהו מסריח. היות ואין לנו זמן, לא ניכנס לזה, אבל אם תקראו את הפסוקים כמו שהם, אתם תראו שיש כאן קטעים שמוכיחים שהיא שקרנית. כי אם הוא בא, קודם, הנקודה הכי קריטית, שמה שהיא מחזיקה את החתיכת בגד, זה כשהוא ברח. אז אם הוא ברח ואז קרא לו את הבגד, זאת אומרת שהוא לא ניסה לתקוף אותה, אלא הוא ברח ממנה והיא זאת שתקפה אותו. בשביל זה יש לה את החתיכת בגד מאחורה בידיים שלו, זה לא חתיכת בגד מקדימה. זאת אומרת, ולכן, אבל, ולכן דרך אגב הוא לא הרג אותו, כי הרי אחרת זה לא הגיוני. בוא נה, הלך שרצה לשכב עם אשתך, רצה לאנוס אותה, לפי הסיפורים שלה. כן. מה אתה צריך לעשות עכשיו? זה מצרים. זה אחד מהשרים הכי גדולים בממלכה.
אם היא הייתה בתקופה הזאת
היום... תוריד את הראש!
אם זה הייתה בתקופה הזאת היום, כבר היו עושים לו לינץ'.
ומה? לינץ' ומצרים היו מחסלים אותו בשנייה, מה זה?
נכון.
ומה קורה? הוא שם אותו בכלא. והוא בכלא גם מצליח. וזה בעצם הלימוד הגדול, שההצלחה נמדדת, לא כשאתה נמצא בטופ, אלא איך אתה מתנהג כשאתה נמצא למטה. ונסיים בכך, שהוא מגיע לניסיון הגדול הזה עם אשת פוטיפר. הוא לבד בבית איתה. היא בחורה יפהפייה, עם כל הריחות והדברים. היא גם האדון שלו. הוא העבד שלה, בגדול. והיא רוצה אותו. זאת אומרת, זו סיטואציה, אם תחשבו על זה, אף אחד לא ידע על זה. והיא ממש רוצה אותו. ויכול לקרוא כך, הוא יכול לעשות את מה שהוא רוצה, ולהפך. היא תחבב אותו יותר, הוא יקבל פריבילגיות נוספות, ואף אחד לא ידע על זה. וגם נהנה מהחיים. והוא כמעט עושה את זה. ואז מה מתגלה לו? דמות אביו, דיוקן אביו מתגלה. מה באים ללמד אותנו כאן? מה שאמרנו בהתחלה. חינוך אף פעם לא נגמר. אותו חינוך שיעקב נתן ליוסף, מחזיק אותו גם בניסיון הזה. כי במי הוא נזכר? מה זה באבא שלו? בחינוך. החינוך שאבא שלו נתן לו. הוא נתן לו עכשיו את הכלים להתמודד אפילו עם הבעיה הזאת. אז אנחנו כאן רואים את היופי של העלילה הזאת, שמלמדת אותנו כל כך הרבה... איך אומרים, תובנות. קודם כל, כמו שאמרנו, חינוך אף פעם לא נגמר. דבר שני, קשר. חייבים להיות שיהיה קשר.
מהניסויים שהיו לאבות, זה הניסוי הכי קשה.
נכון, הכי קשה. נכון, תחשבו על זה לבד בבית, אין יותר קשה
מזה. לעמוד בפני אישה, זה הכי קשה.
ועוד פעם, שאתה יכול, ואף אחד לא ידע.
נכון.
זה הניסיון האמיתי. לכן יוסף נקרא יוסף הצדיק. לכן, גם הוא לא יכול להיות המלך. למה? כי הוא יותר מדי למעלה. זה פשוט...
מלך זה יותר תפקיד ביצועי מאשר תפקיד...
כן, הוא צריך... מלך צריך להתחבר לעם. כשבן אדם נמצא בדרגה כזאת, שאפילו בניסיון כזה הוא רואים. וזה דרך אגב מה
שאנחנו... זה בסוף היה מלך.
נכון. לכן יש גם מלכות יוסף, יש מלכות בית דוד. מה שבאים ואומרים שיש מלכות של הגולה, יש מלכות של ה... אחרי הגאולה. חשוב להבין שאנחנו עם גם יוסף וגם יהודה, בסופו של דבר זה אחים. זאת אומרת, יש כאן חיבור. יוסף ויהודה זה חלק מההסתכלות על בכלל, על המלוכה שלנו, המלכות שלנו הפנימית.
מה שמעניין שיוסף בעצם היה מלך גם על הגויים וגם על היהודים ביחד.
נכון. לא רק זה, מה שיותר מעניין, איפה הוא נקרא מצליח?
במצרים.
במצרים בתור עבד. זאת אומרת, כולם אוהבים אותו. כל השונאים אוהבים אותו. כל האוהבים אותו, שונאים אותו. עוד אחד מהאבסורד.
אני עשר דקות מגיע.
זה עוד נקודה של אבסורד. אבל זה בדיוק העניין, בשביל יש משיח בן יוסף, יש משיח בן דוד. ולמה? כי בחיים, כשאתה תמות בגלות, אתה צריך את הכוחות של יוסף. אתה צריך להתמודד עם המטלות האלה. אבל מצד שני, אתה מגיע לגאולה, אז זה כבר התמודדות שונה. ולכן יש הבדל בין יוסף לבין זה. אבל בגדול בשבילנו, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו מבינים למה ליהודה אנחנו יותר מתחברים מבחינה אנושית. הומני. כי יהודה הוא יותר כמונו. הוא עושה טעויות, אבל הוא מתקן אותה. הוא עושה טעויות ומודה בהן. יוסף, וואלה, עומד בניסיונות. שלא נעמוד בניסיונות כאלה, בוא נגיד ככה. אנחנו לא מסוגלים לעמוד בזה. וזה, אני אומר, אחד הלימודים היפים. ויוסף, נקודה שאנחנו לא יודעים נספיק לדבר עליה בשבוע הבא, יוסף יורד לבור, דיברנו על זה, הרב יצחק בן שלו אומר, זה רעיון נפלא. יוסף לרד לבור, שהוא מספר לאחרים על החלומות שלו.
פגשתי
על זה גם. והנה בא על החלומות על הזה, בא. מתי הוא יוצא מן הבור? יש לנו בפרשה, כאשר הוא מקשיב לחלומות של שר המשקים ושר הרופאים, אז מתחיל העלייה שלו. וכשהוא מקשיב לחלום של פרו, הוא נהיה משנה למלך פרו. אז צריך ללמוד בחיים, לא רק לדבר, אלא גם להקשיב. להקשיב לשני. לא רק החלומות שלך הם חשובים, גם החלומות של השני.
אז שמה לבד מה תשאר את ג'ואן?